עורך הדין בועז קניג.
ערב טוב לכל המאזינים שלנו. יום שלישי, 24 למרץ 2020, נגיף הקורונה פה בישראל. כרגע שמענו בחדשות על נפטר מספר 3 מהנגיף הזה. עצוב, עצוב, חייבים לעצור את המגפה הזאת. התוכנית שלנו, כמו כל התוכניות בימים האלה, תתמקד כמובן בנגיף הקורונה. איתי כאן באולפן איתי הירש, ערב טוב איתי.
ערב טוב בועז, אכן הנגיף הזה מכן לנו בנו קשות, ופחות ברמה הבריאותית כרגע עושים באמת, הממשלה עושה מאמצים, וגם הציבור יאמר לזכותו עושה מאמצים כדי להתבודד ולמנוע את ההדבקה. אבל הקורונה בעיקר עושה לנו שמות במשק, בכיס. המשבר האמיתי שהקורונה הזה מביא איתו הוא המשבר הכלכלי, ועל כך עיקר התוכנית שלנו תסב היום. אנחנו נראיין את עורדין שי בן נתן, מומחה לדיני עבודה, על זכויות עובדים שפוטרו ויצאו לחל"ת, או בכלל איך להתנהל בתקופה הזאת בתור עובד שעבודתו הופסקה, ורבים מאיתנו הם כאלה. ונראיין גם את עורך הדין רינה שיבולת, שעוסקת בעברת עסקים וחברות, ונושא הרעיון יהיה איך נמנע ממגפת הקורונה, איך תימנעו ממגפת הקורונה לחסל לכם את העסק. אבל נתחיל בנימה חיובית, אם גילינו בכל זאת כן דברים טובים בתקופה הזאת, דיברנו על זה גם בתוכניות הקודמות בו, אז זה ערבות הדדית, דאגה להורים שלנו, באמת התגייסות והבנה שאנחנו צריכים לשמור על הגיל השלישי כחברה בישראל או בכלל.
אני חושב שכולנו לומדים לאט לאט להיכנס לפרופורציות, להיכנס לדברים החשובים שמלווים את החיים שלנו, המשפחות שלנו, האהובים שלנו, באמת ההורים שלנו, שאנחנו כולנו חייבים לדאוג להם, להימנע ככל הניתן מביקורים בימים האלה, ליצור כל מיני מפגשים, אבל לא לפגוש אותם פנים מול פנים. וכפי שציינתי בתחילת הדברים, שלושה, אנחנו סופרים את הנפטר השלישי, בתקווה שזה יהיה האחרון, אבל גם אני, גם אתם יודעים שזה לא יהיה האחרון. ודבר אחד אופטימי, שאני כן יכול ללקט מהחדשות האחרונות ששמענו, וזה העובדה שמשרד החינוך נערך לחזרה לשגרה מיד לאחר הפסח. וזה פעם ראשונה שאנחנו שומעים על איזשהו משרד שמתחיל לחשוב על הכיוון הזה.
קודם כל, אנחנו שמחים לשמוע שיש כבר איזה כיוון, גם אם זה בראייה לקצת יותר רחוק, לעוד כמה שבועות, חזרה לשגרה, למרות שבועז, אני מציע לך לפחות להנמיך ציפיות בעניין הזה, כי אנחנו באמת לא יודעים מה יהיה אחרי הפסח. אני, בהיבט החינוכי דווקא, רוצה לשבח את משרד החינוך במאמצים שהוא עושה, אגב, גם משרד הבריאות כמובן, והרופאים וקופת חולים, אבל לדוגמה, משרד החינוך, במאמצים שהוא עושה, כן ללמד את הילדים לימוד מרחוק, זה, צריך להבין, חלק מהפרויקט הזה הופסק, כי המערכת עדיין לא בנויה לזה, לא מבחינת התשתיות, לא מבחינת האינטרנט, אבל הצעדים שנעשים הם צעדים מבורכים לטווח הארוך באופן כללי, והקורונה האיצה את התהליך הזה. עוד עניין חיובי, אתה יודע, צד חיובי קטן שאפשר למצוא בימים אלה.
נכון, נכון, זה דבר שאני לומד להתמודד איתו מהילדים בבית, באמת הם חלק מהם, ככל שהגיל שלהם מתבגר, תיכונים, מצליחים כן להפיק מזה מידע. בכלל, אני גם שומע על כל מיני מורים שמלמדים, למרות שהם לא אמורים לקבל על זה תשלום, וזה גם איזושהי שערויה. ובכלל, אני חייב להעלות לך איזשהו נושא חדש, שאני גם אותו כל הזמן שומע. תגיד לי גם מה דעתך על זה. אני חושב שחלק מהאנשים שמתראיינים בטלוויזיה חושבים שהעובדה שמגיעים לתקשורת זה אומר שהם חייבים לצבוע הכל בשחור משחור ולשדר לנו פסימיות מהדרגה הגבוהה ביותר שיש.
תשמע, אני לא יודע לדבר על אחרים, באופן טבעי יש ביקורות, יש ביקורות פוליטיות, יש ביקורות על ההתנהלות. אני חושב שביקורת בסך הכל זה דבר שהוא בריא ונכון, כל עוד הוא לא זורה פאניקה בציבור. אנחנו בכלל באופן אישי, גם בתוכנית הזאת וגם בשבוע הקודם, מנסים להביא דווקא את הצדדים החיוביים של ה... כמובן שיש דברים שצריך להתמודד איתם, ועליהם נדבר במהלך התוכנית הזאת, איך מתמודדים עם המצב הכלכלי, אבל אנחנו מנסים להביא באמת את הצדדים הטובים, ואת מה את הלקחים שאפשר להסיק מהמשבר המאוד גדול הזה. אם אתה זוכר, לפני שבועיים שלושה דיברנו על תיקון, לא היה כל כך ברור איזה תיקון, אז אפשר למצוא לא מהתיקונים.
בבקשה, בוא תראה, בוא, אנחנו מחכים למרואיין הראשון שלנו, אבל אני אשמח, אני לאט לאט מתחיל להתחבר לתיקונים האלה.
אתה יודע, אנחנו לאט לאט מגלים שאנחנו, מגלים בנו בעצמנו אנושיות. אנחנו דואגים לסביבה. אני יכול להגיד לך על עצמי שיש לי שכנים מבוגרים יחסית, הצעתי להם, כמובן במגבלות הקיימות, ללכת במקומם, לעשות להם קניות. אני בטוח שיש עוד הרבה אנשים שנוהגים בצורה הזאת, וזה דבר חיובי, זה תהליך שהחברה הישראלית לא ידעה כבר הרבה זמן, וזה מקרב את האנשים. אני חושב שזה גם יצרב בזיכרון שלנו, וישאר איתנו לעוד הרבה שנים, הערבות הזאת והחיבור. אני יכול לתת לך עוד פעם, דיברנו על התקדמות מועצת של תהליכים, גם ברמה, במוסדות הציבוריים, גם במערכת הבריאות. לצורך העניין, ההורים שלי היום, אנשים שמתקרבים לגיל 70, לימדו אותם בקופת חולים, באופן מועץ, להתחבר לרופא, לשיחה עם הרופא, מרחוק, ויש להם מכשיר שבודק את המדדים שלהם, ואני אומר, זה תהליך חיובי, לא קשר לקורונה. אז הנה עוד דוגמה לתיקון ושדרוג של המערכות. כמובן שיש דברים שהם קשים, צריך להתמודד איתם, ואם אנחנו נצליח להתמודד איתם, כמו עם המשבר הכלכלי שעליו אנחנו נדבר, ועם הכלים לפתרונו, כל מה שנוכל לתת פה, אנחנו נצא מחוזקים.
אז בואו באמת נתחיל לדבר קצת על המשבר הכלכלי שפוקד אותנו, העובדה שיש מאות אלפי דורשי עבודה, שיעור אבטלה חסר תקדים, 4% לפני פרוץ המשבר, היום הוא כבר על כ-15,
לדעתי הרבה יותר, מעל 500,000 מובטלים. כמובן שזה לא קשור להתנהלות הממשלה ולהתנהלות המשק, המשק שלנו היה במצב
טוב,
בריא.
נכון.
זה אילוץ.
ואיתנו על הקו עורך דין שי בנתן, ממשרד חדד רוטשנער, מנהל מחלקת דיני עבודה. ערב טוב לך, עורך דין בנתן.
ערב טוב.
כן, העלינו אותך על הקו כדי שאנחנו נוכל גם לשמוע מעבר לסיבה העיקרית של הרעיון. קודם כל, את האני מאמין שלך לגבי כל המשבר של הקורונה, המשבר בישראל, המשבר העולמי. ולאחר מכן גם כמובן יש לנו שאלות אליך כדי שאתה תאיר את אוזניהם ואת דרכם של לא מעט מאזינים שלנו שנמצאים בחלט או פוטרו לרוע המזל.
אוקיי. אני חושב שאנחנו עומדים בפני במשבר בשוק העבודה שהוא משבר חסר תקדים. די ברור שחקנים במשחק לא יודעים כל כך איך להתמודד איתו. זו מציאות חדשה שנכפתה על כולם, וכולם לומדים את העסק תוך כדי תנועה. כפי שהזכרת מקודם, רמת שיעור האבטלה עלתה באופן פלאי, היא מעל 18%. יש מאות אלפים שכרגע חותמים אבטלה, ומכיוון שאנחנו לא יודעים מתי כל התהליך הזה יסתיים, הרי שאי הוודאות היא מאוד גבוהה בשלב הזה.
נוצר מצב שבו מאות אלפי עובדים בישראל פוטרו או יצאו לחל"ת. אתה יכול לעשות לנו את ההבחנה בין הזכויות שעומדות כיום לעובדים שיצאו לחל"ת לבין עובדים שפוטרו? מה ההבדל בגביית דמי אבטלה אולי או בדברים בעניינים אחרים? בזכויות הפנסיוניות שהם מאבדים, לא מאבדים? בוא תעשה לנו קצת סדר.
אוקיי. עובד שהוצא לחל"ת בנסיבות הנוכחיות, שהן נסיבות שונות מהוצאה לחל"ת בדרך כלל, הוא עובד שיחסי העבודה בינו ובין המעסיק לא נפסקים, הם פשוט מוקפאים. לתקופה של החל"ת. והתקופה הזאת, בניגוד למצב בדרך כלל, כיום הוא יכול לכתוב אבטלה כבר באופן מיידי, והוא לא צריך תקופת המתנה, כפי שבדרך כלל הוא צריך לחכות בתקופה של חל"ת. בתקופת החל"ת לא משולמת משכורת, לא משולמים תנאים סוציאליים, גם לא מופרשים כספים לקרנות הפנסיה, אלא אם כן יש הסכמה אחרת עם המעסיק. המעסיק צריך לשלם את דמי הביטוח הלאומי בחודשיים הראשונים, אבל לאחר מכן הוא לא מחויב לעשות את זה.
רק שאלה קצרה, יש תקופה מוגבלת לחל"ת, או שזה יכול להיות גם בלתי מוגבל?
תראה, החל"ת לא יכול להיות בלתי מוגבל בזמן, מכיוון שמשמעות חל"ת שהוא בלתי מוגבל בזמן היא פיתורים. העובד צריך לדעת שיש איזשהו מועד, שהוא יכול אמנם להיות קבוע מראש ולהשתנות בהמשך, אבל צריך להיות איזשהו מועד שבו הוא יודע שנגמר החל"ת. אם העובד יוצא לחל"ת ואין תאריך סיום, המשמעות זה שהוא פוטר.
זאת אומרת שבמקרה שלנו, אני מסכים עם מה שאתה אומר, בדרך כלל כשאנחנו נמצאים במקומות עבודה, נניח צהל או משטרה או משהו כזה, יוצאים לחל"ת של שנה. כאן במקרה שלנו, מאות אלפי עובדים הוצאו לחל"ת, כשהם לא יודעים מתי חוזרים לעבודה, מתי זה יתחיל לחשב פיתורים, אם בכלל, אחרי כמה זמן פחות או יותר?
בדרך כלל, כאשר עובד מוצא לחל"ת, זה צריך להיות בהסכמה. העובד צריך להסכים לצאת לחופשה ללא תשלום, זה לא נעשה חד צדדי. ולכן במסגרת ההסכמה שהעובד מגיע עם המעסיק, הם צריכים לקבוע גם את מועד סיום החל"ת.
וגם את זה אין לנו במקרה שלנו.
אני לא חושב, יש הסכמה, יש עובד שהסכים לצאת לחל"ת בתקופה האחרונה?
יש.
נוצר פה אולי איזה יצור כלאי משפטי בין חל"ת לפיטורים, שאולי לא יודעים איך להתמודד איתו?
אז אני מיד אסביר. קודם כל, מבחינה עובדתית, יש עשרות אלפי עובדים שהסכימו לצאת לחל"ת, כי האופציה האחרת היא פיטורים. פיטורים זה סיום יחסי עבודה, וזה אומר שכשיגמר המשבר הזה, לא יהיה להם מקום עבודה לחזור אליו. זה ההבדל המשמעותי בין חופשה ללא תשלום לפיטורים. ולכן, בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, יש עשרות אלפי עובדים שהסכימו לצאת לחל"ת מרצונם, על מנת לשמור את מקום העבודה שלהם ברגע שזה ייגמר.
מרצונם זה כבר עניין של, זה עניין של הגדרה, אבל אוקיי.
עכשיו אני רוצה להסביר את הנקודה הנוספת שבהבדל בין חל"ת לפיטורים. במצב שבו מעסיק מוציא עובד לחל"ת ללא הסכמתו של העובד, יש לזה שתי משמעויות. אם מדובר בתקופה קצרה שלאחריה העובד חוזר לעבודה, העובד יוכל וכנראה גם יהיה זכאי לקבל תשלום עבור התקופה שבה הוא הוצא לחל"ת. אם מדובר על תקופה ארוכה שבה העובד יחוצה לחל"ת ללא הסכמתו, המשמעות היא פיטורים לכל דבר ועניין. ואז הוא זכאי לפיצוי פיטורים, הוא גם יכול לטעון שזה נעשה ללא שימוע, יכול לתבוע פיטורים שלא כדין, יש לו הרבה עילות שהוא יכול לתבוע את המעסיק. ולכן גם למעסיק רצוי כמובן לקבל את הסכמת העובד לפני שהעובד יוצא לחל"ת.
אבל אנחנו מדברים פה על נסיבות שהן בעצם זה כוח עליון, זה פורס מז'ור. ואתה יודע, וכל האילוצים, כדאי לעובד להסכים, לא כדאי למעסיק, זה קצת מאבד מה... בפועל זה לא באמת היה כך, אני מניח שעובדים פשוט באופן גורף נשלחו הביתה, והמעסיקים לא נהגו שלא... עוד פעם, זה עניין של, אתה יודע, מצב שנכפה.
מכיוון שזו פעם ראשונה שהמשק מתמודד עם סיטואציה כזאת, אז אנחנו כרגע עדיין עם הרבה מאוד שאלות, אין לנו לכל השאלות האלה תשובות. אני מניח שבית הדין, אם וכאשר יידרש לעניין, אחרי שכל הסיפור הזה ייגמר, ייקח בחשבון את הסיטואציה המאוד לא רגילה שאנחנו נמצאים בה, ואני מניח שהוא יקל על המעסיקים באופן שאולי הוא לא היה מקל עליהם באופן רגיל. יחד עם זאת, גם המצב, גם הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, עדיין לא משנה את כללי המשחק באופן דרמטי. אם אתה מפטר עובד, אתה צריך לעשות את זה כמו שצריך, עם שימוע, עם הודעה מוקדמת, לפי כל הכללים של הפיתורים, ואם אתה מוציא לחל"ת, עקרונית, אתה אמור לקבל את הסכמתו. אם אתה לא מקבל את הסכמתו של העובד ואתה מוציא אותו לחל"ת, לעובד יש כל מיני סנקציות שהוא יכול להפעיל נגד המעסיק, ואם הוא חוזר לעבודה אחרי תקופה קצרה, ואם הוא לא חוזר בכלל.
אני דרך אגב מאוד מתחבר למה שאיתי מקודם מאיר, כי אתה ציינת בפנינו שיש עשרות אלפים שהסכימו לחל"ת, אבל אתה מסכים איתי שיש גם מאות אלפים שאף אחד לא שאל אותם, הם פשוט הוצאו לחל"ת.
אני חייב להגיד פה עוד משהו, לרוב היחסים האלה יוצרים איזושהי יריבות בין העובד למעביד, אבל אנחנו נמצאים בתקופה שגם העובד וגם המעביד למעשה נמצאים באותה סירה. גם המעביד הרי בסופו של דבר, גם אם לעובד קמות זכויות כנגד המעביד, כי הוא ביצע את הוצאת העובד לחל"ת לצורך העניין שלא כדין, מי אמר שבעוד חודשיים או שלושה או ארבעה, אותו מעביד בכלל יוכל לשלם את הפיצויים שהגיעו לעובד? כנראה שלא, ברוב המקרים. ולכן יש פה בעיה, אנחנו גם העובדים, גם המעסיקים, באותה סירה, יש פתרונות, איך אפשר לפתור את המצב הזה?
אז אני רוצה להתייחס לכמה דברים שאמרת. ראשית, היום פיצוע הפיתורים, לפחות חלק ניכר מהם מובטחים לעובדים, מכיוון שהם מופקדים לקרנות הפנסיה. לפי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף משנת 2008, כיום לפחות 72% מפיצוי הפיתורים אמורים להיות מופקדים לקרן הפנסיה, כך שגם אם העובד, גם אם המעסיק לא יהיה לו מאיפה להשלים, האובדן של העובד הוא לא של 100%, אלא הרבה פחות מזה. זה אחד. שתיים, זה נכון שהמעסיקים והעובדים נמצאים כיום במצב שבו הם שניהם נמצאים באותה סירה, מה שמחייב את שני הצדדים להתנהל בתום לב מוחלט ולא לנצל את הסיטואציה הזאת. זה נכון גם לגבי מעסיקים וגם לגבי עובדים. אם מעסיק שלא צריך להוציא מישהו לחל"ת מנצל את ההזדמנות שקיימת אפשרות להוציא עובד לחל"ת על מנת שיקבל דמי אבטלה מהביטוח הלאומי, ובסופו של דבר מסתבר שהיה בהתנהלות הזאת משום חוסר תום לב של המעסיק, בית הדין יבוא איתו חשבון בסופו של דבר.
כן, המצב לא, מצב לא פשוט בכלל, כמו שזה נראה. עורך דין,
רציתי עוד שאלה אחת לסיום. אתה חושב, מהניסיון הרב שלך, אתה חושב שלאחר שהמשבר הזה יסתיים, תהיה איזושהי הצפה של בתי הדין בפיתורים, גישורים, מה שנקרא, אתה יודע, עדנה לאורחי הדין שמתעסקים בדיני עבודה? אני כמובן ציני בעניין הזה, עם מרכאות.
אני מאוד מקווה שהמחוקק ישכיל למצוא פתרונות מערכתיים לכל הסיטואציה באמת מאוד, מאוד ראשונית הזאת. כמו שאמרתי מקודם, הסיטואציה הזאת, אף אחד לא תכנן אותה מראש, ולכן גם לא כל כך יודעים איך להתמודד איתה. ואנחנו גם רואים שמדי יום יוצאות תקנות חדשות, בין אם זה לעובדים במגזר הפרטי ובין אם לעובדים במגזר הציבורי. אני מאוד מקווה שהמחוקק ימצא את הדרך, אנחנו צריכים לפני זה שיהיה מחוקק קודם כל, כרגע גם עם זה יש בעיה, אבל כשיהיה מחוקק אז אנחנו מקווים שזה יוסדר בצורה מערכתית. אם לא, יכול בהחלט להיות שבתי הדין לעבודה יוצפו בתביעות של עובדים נגד מעסיקים.
טוב,
נקבל טוב.
הכדור נמצא בידיים של המחוקק.
אני חייב להגיד לך שאני מהשיחה הזאת איתך לא יצאתי הכי אופטימי, אבל...
ושלא באשמתך, חלילה.
אנחנו כולנו באותה סירה, כמו שאמרתם.
כולנו, באותה ספינה טובה.
עורדין שי בן נתן, תודה רבה לך וערב טוב.
תודה רבה, ערב טוב.
ואנחנו בשלב הזה נעבור לפרסומות.
בית המשפט. חוזרים לדיון. הקהל מתבקש לשבת.
כן, חזרנו. שמענו קצת את הצד של העובדים, כל נושא הפסקת העבודה והפיתורים ההמונים שקורים כרגע במשק. ועכשיו בו זה אנחנו נשמע את הצד השני, כי גם מעסיקים ועסקים ועסקים קטנים ובינוניים שהיו צריכים לפטר עובדים או להוציא אותם לחל"ת, גם הם נקלעים ועומדים להיקלע לקשיים כלכליים מאוד קשים בעקבות המשבר הזה. ואיתנו על הקו עורך הדין רינה שיבולת, שעוסקת בעברת עסקים וחברות, שאולי תנסה לייעץ לנו איך למנוע ממגפת הקורונה לחסל את העסק, את הביזנס. עורך הדין שיבולת, איתנו?
ערב טוב, ערב טוב.
רק אם אפשר קצת להתרחק מהכלב, אנחנו אוהבים בעלי חיים, אבל הוא טיפה מפריע לנו לשמוע.
כן, זה נכון, אני אשתדל.
כן.
אז ככה. קודם כל, המפגעים הראשונים במשבר הקורונה הם קודם כל בעלי עסקים הקטנים והמקצועות החופשיים, שאני חושבת שלא הציעו להם שום פתרון נורמלי, ובעצם אין בינתיים פתרונות ראויים לדיון בכלל של משרד האוצר איך לעזור להם. אני יודעת שמדברים על הלוואות באוויר, אבל גם הלוואות בעתיד לא יספיקו כדי לעזור לעסק מסוג כזה. קודם כל יש לו חובות על עד היום, זאת אומרת על משכורות, על דמי שכירות, על ארנונה, על תשלומי מיסים, שההכנסות לא נכנסות בחודש הזה, אז הם כבר לא יכולים לשלם את החובות האלה.
זאת אומרת, הוצאות השוטפות נמשכות, אבל אין הכנסות שוטפות.
נכון. עכשיו, אם הוא יקבל הלוואה כדי לשלם את ההוצאות האלה, הוא רק דוחה את הקץ של חדלות הפירעון של העסק שלו, מכיוון שבסוף הלוואות צריך להחזיר. אבל, אם הוא יפנה להליך על פי חוק חדלות הפירעון החדש, שהוא הליך במסגרת הסדר חוב, אז הוא יוכל להגיע להסדר פריסה של כל התשלומים שהוא חייב בהם, אבל אולי לקחת הלוואה ואולי לא, ולהמשיך בניהול העסק שלו ולהבריא אותו, כאשר את חובות העבר הוא צריך לשלם בפריסה ארוכה, וגם לפי יכולתו, זאת אומרת, לא צריך לשלם את כולם. אני חושבת שזה הסידור האופטימלי מבחינת עסקים מסוג זה. כמובן, שגם מקבלים שקט תעשייתי, מכיוון שמקבלים צו הקפאת הליכים מבית המשפט לגבי כל חובות העבר.
רגע, אני רוצה להבין דבר אחד. אני רוצה להבין. הפתרון בעצם שאת מציעה לעסקים כאלו, לכו, סליחה, בלשון העם, להליך, אני באמת בלשון העם משתמש, להליך של פשיטת רגל, זה לעסקים, חברות.
זה לא נכון.
לא, זה חדלות פירעון. השאלה, אם להליכה להליכים כאלה, אין משמעויות. הרי מי שנכנס להליכים כאלה הרבה פעמים, מוכרז מוגבל על ידי הבנקים, מוטלות עליו הגבלות אחרות. אז גם אם הוא צליח לשקם את העסק באמצעות חוק חדלות פירעון חדש, שבאמת מאפשר שם איזה מנגנון שיקום, הוא עדיין מאוד פוגע בעצמו. עכשיו, על מה ולמה, על העובדה שהייתה קורונה. אני שואל.
רגע, סליחה. יש הליך של צו שיקום כלכלי שקוראים לו הליך חדלות פירעון. ויש הליך של הסדר חוב שהוא לא במסגרת צו לפתיחת הליכים, שלא קוראים לו הליך של חדלות פירעון, אלא הליך של הסדר חוב. וברגע שמקבלים את הצו עיכוב הליכים הזה, אי אפשר להגביל אותו בבנקים, אי אפשר להטיל עליו את כל את ההגבלות האחרות, אלא אם יש איזה צעדים של ברכת נכסים שהוא עושה, שאז מישהו מבקש להטיל עליו הגבלות כאלה, אבל בהגדרה אין. זאת אומרת, הוא יכול לנהל חשבון בנק, הוא יכול לקחת את אותה הלוואה לעסקים קטנים שאולי ייתנו אותה בעתיד, הוא יכול להמשיך את העסק שלו.
אני שומע ממך, עורך הדין שיבולת, שיש לך, אולי אני סתם מתרשם ככה, אבל נראה לי שיש לך מאוד מאוד ביקורת על, על, על הממשלה שלא קיימת, או על, על, על ההתמודדות של המדינה במשבר הזה שנכפה עלינו, או שאני טועה עם האמירה הזאת שלי?
לא, יש לי בהחלט ביקורת, מכיוון שלעסקים הקטנים או הבינוניים ולמקצועות חופשיים, לא נותנים שום תמיכה, לא נותנים שום פתרון. זאת אומרת, ביטוח לאומי משלם לעובדים, זה בסדר גמור, ככה צריך להיות, אבל לבעלי עסקים האלה אין שום פתרון.
השאלה שלי...
וזה לא פעם ראשונה, זה לא משבר ראשון שלא עוזרים להם.
לא, אני חייב לומר שבנקודה הזאת אני קצת מתקשה להסכים איתך, ואני גם אומר מדוע. אנחנו בפעם הראשונה נתקלים בישראל במשבר מהסוג הזה, שעסקים נסגרו מהיום להיום, אפשר להגיד, זאת נקודה ראשונה. אני חי ומתגורר כאן בתל אביב, ואני יכול להגיד לך שאני פשוט, אני כשאני נוסע באבן גבירול ובדיזנגו וברוטשילד, ואני רואה את כל העסקים סגורים, אני פשוט מקבל מצב רוח מאוד מאוד קודר. זאת נקודה ראשונה, אני לא זוכר שהיה לנו משהו כזה דומה. ודבר שני, אני חושב שאנחנו גם בשלב מאוד מוקדם של המשבר הזה, כלומר, אם כבר עכשיו אנחנו נבוא בביקורת, אני לא בטוח שנתנו להם את ה-100 ימי חסד, אפילו לא 30 ימי חסד נתנו להם.
אבל סליחה, אנשים צריכים לאכול. לסחירים דאגו מהיום הראשון של משבר הקורונה.
ולעצמאים באו...
ולעצמאים לא.
למה? לעצמאים באו ואמרו, קודם כל דוחים לכם את תשלום המע"מ ל-27 לאפריל. מה-15 במרץ.
עד לסוף אפריל.
27 לאפריל.
ומה עם התכנסה, ביטוח לאומי, דמי שכירות, ארנונה, חשמל, מים,
ביטוחים? יש לי... איך יכולים לקבוע, לדוגמה, לעניין דמי שכירות? איך הממשלה יכולה לקבוע לאנשים שהם פרטיים, שהם מזכירים נכסים, מה? אתם לא תיקחו שכירות בחודש הזה?
רגע, אבל לא אמרתי לשחרר מדמי שכירות. ההליך הזה שאני מדברת עליו, שאפשר לאמת אותו באופן מערכתי, אומר, יש דחיית מועד תשלום. לאו דווקא עכשיו. אתה מבין? זאת אומרת, כן. לשלם את זה בתשלומים, בפריסה. לא למנוע את התשלום הזה מבעל הנכס.
הבנתי.
יש לי שאלה אחת. אני יודע שבאופן כללי ניתנה הנחיה והמשכנתאות של כולם, התשלום נדחה בשלושה חודשים, כולם קיבלו איזה גרייס של שלושה חודשים.
רק מי שמבקש. שלי,
מה? מי שמבקש, אבל יש איזה הנחיה כנראה של המפקח על הבנקים. השאלה שלי אם לא אמורה, לא צריכה להיות פה גם איזו הנחיה, אני לא יודע מה, בכלל התגייסות של הבנקים בעניין הזה, הרי בסופו של דבר, למי בעלי העסקים האלה, חייבים את רוב הכסף שלהם. הם חייבים את רוב הכסף שלהם לבנקים, בעקבות מימון בנקאי, בעקבות התנהלות, באמצעות הכלי הזה שנקרא חשבון שמתנהלים בו. ומאוד יכול להיות שזה המקום לבוא ולהגיד לבנקים, בואו תכניסו את היד אתם לכיס העמוק שלכם, זו הערבות שאנחנו מחפשים עכשיו, לכם יש, לאחרים אין. השאלה אם הממשלה יכולה ליזום איזה מהלך כזה, שעלול לפגוע בכיסם של הבנקים באופן מהותי, אבל יבוא לטובת הציבור כולו. למה אפשר לדחות את כל התשלומים האפשריים, אבל אי אפשר לדחות ואולי טיפה להפחית תשלומים שוטפים לבנק. למה הבנקים שהם מוסדות כל כך גדולים ומובילים, לא יכולים לעשות מהלך כזה, ואולי בסוג של אילוץ על ידי הממשלה?
תראה, אם ידחו את כל התשלומים, אז ידחו גם את התשלומים האלה של מה שנקרא תשלומי אשראי או הלוואות עסקיות. אבל זה רק מבחינת העסקים, זה רק ידחה את הכסף. כי הרי בסופו של דבר צריך יהיה לשלם את הכסף הזה. לכן הוא צריך, העסק הזה צריך הרבה יותר מרק דחייה של תשלומים. הוא צריך שקט תעשייתי לנהל, לסתוח מחדש את העסק שלו אחרי המשבר. הוא צריך הון חוזר, והוא צריך גם זמן לפרוע את חובות העבר. הוא צריך את הפריסה הזאת. אז ברור שכשאני מדברת על הסדר חוב, אז זה הסדר חוב כלפי כולם, גם כלפי הבנקים.
הסדר החוב, אגב, בהליך שאת מדברת עליו, אפשר להשיג בו איזה הפחתה בחוב הכולל, או שזה רק במצב של חדלות פירעון? כן, אפשר, זאת אומרת, שם לעשות מה שנקרא איזה תספורת, למרות שזה עדיין בהליך של הסדר חוב. אוקיי, זה מאוד מעניין. בואי ניגע בנקודה הזו. כי התספורת היא בסופו של דבר לאותם בנקים ולנושים שהם הגופים הכלכליים הגדולים האלה.
וספקים, שהם גם בעצמם עסקים קטנים,
כן, זה אחד לשני אבל.
נכון.
אוקיי, נכון. אז בואי נדבר על זה, איך אפשר להפחית רק את החוב במילה קצרה, כי אנחנו חייבים לסיים.
הסדר חוב.
במסגרת הליך הסדר חוב.
הסדר חוב כשמו כן הוא, אפשר להפחית את החובות באופן יחסי לכולם, ואת היתרה לפרוס את התשלומים.
ולכמה זמן זה אמור להיות פחות או יותר?
3 שנים.
עד 3 שנים.
יש, אפשר גם, אני חושב, לקבל אורכות קצת יותר, נכון? בהסדר רחוב מסוגים כאלה או אחרים.
אני מבין, אבל שאת מצטרפת אל המצב רוח, אני יודע, אפילו קשה לי להגיד את זה, הקודר שלנו לגבי החזרה של המשק לתפקוד לאחר שהנגיף הזה ייעלם מאיתנו בעזרת השם.
בהחלט, אם לא תינתן העזרה, אז החזרה לשגרה לא תהיה חזרה לשגרה. זה אין ספק.
טוב, אני חשבתי דווקא להתעודד מהשיחה איתך, אחרי ששוחחתי מקודם עם עורדים בנתן, אבל גם את לא מעודדת אותי, אני יודה לך בשלב הזה.
תודה רבה.
אני אפנה את התוכנית שלנו לשיר, אולי דווקא מהשיר הזה אנחנו נתעודד.
זה שיר של תיקון דרך אגב, בועז, תאזין למילים, ואולי קצת נכן נדבר עליו אחר כך.
לבחור נכון אמיר דדון, המופלא.
בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל. מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור נכון? להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לה האם ידע לחזור. מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפור. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. מתי אלמד לבחור נכון? להאמין, לראות שטוב, הכל מתחבר אליי, עניין של חלומות. אם מתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. אומרים יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות. עוד לא מצאתי תשובה, אבל קוראים לזה לחיות.
אמיר דדון, אם נסכם ככה ממש בשלושה כמה מילים קצרות, אז הוא אומר, לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, קוראים לזה לחיות. זה, אתה יודע, בנימה אופטימית, זו נסגור את השיר ה...
נהדר.
כן. אני חייב רק לסגור את האייטם הקודם, בוא אסביר שותך. ודיברנו בסוף על החזרה של המשק לתפקוד ומה יהיה. אני חושב שלדבר על החזרה של המשק לתפקוד זה קצת מתיימר היום, כי גם אם המשק הישראלי יחזור לתפקוד, ובסך הכל אנחנו רואים שכרגע לפחות, ואני מקווה שזה יימשך ככה, מחלת הקורונה בישראל היא נמצאת בשליטה, המשק הישראלי יכול לחזור לתפקוד בקרוב, אבל משקים אחרים בעולם לא יחזרו לתפקוד בקרוב, אנחנו רואים מה קורה בעולם. ואנחנו לא חיים, בטח לא בכל מה שקשור בכלכלה הישראלית, אנחנו לא חיים בוואקום, אלא אנחנו תלויים בסחר חוץ של יבוא וייצוא. ישראל היא יצואנית גדולה וגם יבואנית גדולה, ותהיה לזה השפעה גדולה להתאוששות המשק בכל העולם. על חזרת המשק לתפקוד מלא פה בישראל, אז צריך, אי אפשר לדעת מה יהיה.
אני יכול רק לומר שתוך כדי התוכנית, אנחנו דיברנו בהתחלה על 18% של שיעורי אבטלה, אז כבר מדווחים לי באוזנייה שהאחוז הנוסף התווסף, וזה כבר 19%.
כן. זה עולה בערך בקצב הדבקת הנגיף.
אני מסכים עם כל מילה שאתה אומר לגבי כלכלות בכל העולם, ואני יכול רק לקוות, באמת לקוות ולשאת תפילה, שהמחלה הנוראית הזאת תמשיך להיות בשליטה בישראל. אנחנו עם מעל 407 אלף נשאים נדבקים בכל העולם, מעל כ-18,250 מתים בכל העולם, ולעומת זאת ישראל 1,656 נדבקים, ועד עכשיו שלושה נפטרים, כאשר על שלושתם אני יכול לומר שהתחזיות של ראשי משרד הבריאות, אפשר לומר, מתגשמות, כי יש לנו באמת, לצערי הרב, שלושה נפטרים, בת 67, בן 88, בן 87, ושלושתם עם מחלות רקע קשות, וזה מה שמחדד את העניין שגם אנחנו, כמו כל גופי התקשורת, רוצים לחדד. אל תבואו במגע עם ההורים שלנו, אל תבואו במגע עם אנשים מבוגרים. הקבוצת סיכון הזאת, אנחנו מסכנים אותם, אנחנו פחות מסכנים אותנו. כל העניין של בתי הספר שסגורים, והתלמידים, ומוסדות החינוך, והגנים, וכו' וכו', הם פחות בסכנת ההידבקות. אני יכול לספר שהנפטר הצעיר ביותר בעולם ממחלת הקורונה היה ילד בן 14, וגם זה מאוד 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 נדיר.
טוב, אני מסכים איתך לגמרי. קודם כל צריך כמה שיותר להתבודד ולשמור על ההורים שלנו. אני יכול לתת לך, אתה יודע, אני מסתכל על הסביבה שלי, סבים וסבתות, סבים וסבתות, אל תפגשו את הנכדים שלכם, עדיף לכם, לא בגלל שזה מסוכן לנכדים, להפך, הנכדים יכולים לשאת את הנגיף, הילדים הרי זה קרקע פוריה להידבקויות, והם עשויים להדביק אתכם ואתם בקבוצת הסיכון, אז באמת תשמרו אפילו מהנכדים ומהילדים הקטנים, כמה שזה קשה ולא נעים, אבל אני גם, בועז, למרות מה שאתה אמרת, אני רוצה להכניס דברים לפרופורציות.
בבקשה.
אתה דיברת על
אנחנו כאן בשביל הפרופורציה.
הנתונים הם בסביבות בין 18,000 ל-19,000 קורבנות קורונה, אנשים שנפטרו מהקורונה בכל העולם, אני מדבר על תקופה של משהו כמו 3 חודשים. אתה יודע כמה אנשים נפטרו בתקופה הזאת? מהתקפי לב, ממחלת הסרטן, מתאונות דרכים, מתאונות בבית, מכל מיני מקרים הרעים, אפילו, אתה יודע, הזויים, נפטרו יותר אנשים בכל העולם, ולכן אני אומר שוב, לא צריך להיכנס לפאניקה, זה צריך לתת לזה לעבור באמת, כדי לשמור על אוכלוסייה מבוגרת. אנחנו לא נמצאים פה בפני איזו מגפה שעשויה להשפיע על עתיד האנושות, נכון? המכה הקשה ביותר לעולם כולו ולא רק לישראל, זה ההיבט הכלכלי, שממנו ייקח לעולם להתאושש הרבה זמן, אבל ברמה הבריאותית צריך להכניס דברים לפרופורציות.
חייב לומר ששמעתי אתמול את דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, מדבר על העניין הזה, והוא אמר משהו שאני לא שמעתי עד ששמעתי את זה ממנו, הוא אמר משהו לגבי הפגיעה הזאת בכלכלה, הוא אמר, אנחנו לא רוצים שהנזק מהתרופה, יהיה הרבה יותר גבוה מהנזק שאנחנו מקבלים מהמחלה עצמה. והוא התכוון, כמובן, למה שאתה מתכוון, הנזק לכלכלה, הנזק שאנחנו גורמים, כמו בישראל, שכל העסקים סגורים, וחלק מאוד, לצערי רב, חלק ניכר מהעסקים, אולי אפילו לא יפתחו את הדלתות שלהם.
אני לא יודע מה באחוזים, אבל בהחלט הרבה עסקים ייפגעו, הרבה עובדים ייפגעו, ובאמת יש כאן מתח בין הצורך למנוע את ההתפשטות, לבין הצורך לשמור על אורח חיים נורמלי וסביר, שלא לדבר, כולנו, כל העולם ירד מאורח חיים נורמלי וסביר לאורח חיים מאוד מינימלי, אבל לכל הפחות לשמור על אורח חיים כזה שיאפשר לכולם להתפרנס בשלום, גם לעוד משך שנים ארוכות, וזה האתגר שעומד איתו העולם היום. אני חושב שעם הקורונה, המדע והטכנולוגיה היום יכולים לה, ובסופו של דבר התגברו על המחלה עצמה, צריך להתגבר על התופעות, תופעות הלוואי והריקושטים שהיא יצרה לנו.
ואם אתה כבר מתעסק בענייני ריקושטים, אז אני אומר שיש אפקט, אפקט קורונה. אני שומע שישנה עלייה משמעותית בפריצות לעסקים מושבתים וסגורים בימים האחרונים. האם על זה גם שמעת?
לא, אני לא שמעתי, עכשיו שומע ממך. סליחה שאני אומר, אני אגיד את זה בצחוק. לך זה טוב, זה הרבה עבודה לאורחי דין פליליים, אבל מילה אחת ברצינות, זה גועל נפש, זו ביזה. ככה זה מוגדר. כשעיר היא עיר רפאים, ויש מישהו שבא ומנצל את המצב כדי לפרוץ וכדי לשדוד, גם ככה העסקים האלה הם עסקים פגועים מהמצב. אז יש עוד פגיעה, זו פשוט ביזה. אני מניח שזה בשוליים של האוכלוסייה, גם מי שעושה את זה, אגב, הוא כנראה אין לו ברירה אלא לעשות את זה, אבל חבל שזה קורה.
ועוד נתון שאני אכניס כאן, עבירה, עלייה משמעותית ב, נראה אם אתה יודע עוד משהו שקשור לעורכי דין פלילי.
תראה, אני יכול להגיד לך שבייבי בום כנראה לא יהיה, בגלל הבידוד, אבל עלייה, אני לא מצליח כרגע לנחש.
עלייה משמעותית בעבירות אלימות במשפחה.
כן, כן. אתה אומר הרבה עבודה לעורכי דין בדיני משפחה ועורכי דין פליליים. חבר'ה, תנשמו עמוק. צריך לעשות פה התאמות גם באורח החיים שלנו, ולעשות אותם לאט לאט. אנחנו ירדנו באחת, בכפייה ובאילוץ, לאיזה מצב שנכפה, ואנחנו לא רגילים לו, וצריך לעשות התאמות לאט לאט, כי זה סיר לחץ מבעבע, למצוא איזה סדר יום, לקום בבוקר, ללמוד מחדש את השיח. דיברנו על זה בשבוע שעבר, כשעורכי דין מורן סמון הייתה פה, איך להתנהל בתוך הבית, לדבר, לשתף, תשמרו על עצמכם, ואנחנו עוד מעט צריכים לסיים, אז אני חייב בו, אז לפני שאני אשכח, לאחל לך מזל טוב.
תודה רבה.
לאחל לך מזל טוב, היה לך אתמול יום הולדת, אני לא אגלה בין כמה היית, זה אתה תגלה בעצמך, אם תרצה. קצת קשה לחגוג בימים האלה, אני אומר לך מניסיון.
אני גם אאחל לך מזל טוב ב-20 לשלישי, לפני 3 ימים.
אז תראה איך יצא שלשנינו יש מזל טוב, שנינו חוגגים את יום ההולדת אחד עם השני, במרחק, מזל שהשולחן שלך פה הוא גדול ועווה, מרחק של 3-4 מטר. קשה לחגוג, לא כיף יום הולדת בימים האלה, אבל...
ממש לא, אנחנו רגילים בדרך כלל, לא שאנחנו שנינו אוהבים של מסיבות נוצצות וחגיגות ראווה,
נכון, לא.
זה לא אנחנו,
לא.
אבל הפעם חגגנו מאוד מאוד בצנעה, כל אחד עם המשפחה שלו, אני חייב לומר שבכלל כל המשבר הזה, אני מוצא ממנו באמת, אני יכול לעשות, אני מרגיש כאילו מישהו שעושה לימונדה מהלימון, כי זאת לא קלישאה, שאני אבוא ואני אומר שהזמן האיכות שלנו עם המשפחות שלנו, עם הילדים שלנו, עם האהובים שלנו, יש בזה לא מעט יתרונות.
נכון, גם לזמן האיכות, גם לירידה הזאת ברמת החיים, שגורמת לנו לראות דברים בצורה אחרת, ומכניסה אותנו לפרופורציות, ומבינה מה הדברים שבאמת חשובים לנו, ומה הדברים שאנחנו יכולים לוותר עליהם, ועובדה שהחיים נמשכים גם אם ויתרנו על הרבה מאוד מהמותרות שהקיפו אותנו.
אולי זה חלק מהתיקון שלנו.
זה חלק מהתיקון, בהחלט.
ופינת ההמלצה, פינת ההמלצה השבועית.
תראה, אני חשבתי על פינת ההמלצה, ודווקא הפעם, אתה יודע, אולי לא לכולם יש נטפליקס, אבל לכולם יש את ערוץ כאן 11, יש בערוץ כאן 11 רצה סדרה, כבר עונה שנייה, שנקראת קופה ראשית, סדרה ישראלית מצחיקה, עם ביקורת חברתית נוקבת, סדרה שמותחת את הדמויות באמת לקצוות הזויים. אני לא יודע אם אתה מכיר משם את רמזי, שהוא ערבי, עובד סופר נאמן, שמדבר עברית צחה, פשוט מקצין את הדמויות, ועם ביקורת חברתית מאוד יפה ומעניינת. שחקנים ותיקים, כמו דוב נבון וקרן מור, שהם מצחיקים עוד מימי החמישייה הקאמרית, מביאים איתם איזה קורטוב של חמישייה קאמרית לתוכנית הזאת, לצד שחקנים צעירים, יהודים, ערבים. בימי שישי, בשעה 9:30 יש פרק חדש, אבל עכשיו, כתוצאה מהצורך לשדר עוד תוכן בערוצים האלה, והצורך של הציבור לקבל עוד תוכן, אז משדרים בכל יום שידורים חוזרים של שתי העונות, מומלץ מאוד, מצחיק, משחרר, תעשו חיים שתצפו בזה, אין לנו הרבה בידור בימים האלה.
אתה מרשה לי גם להמליץ?
אני ממליץ לך להמליץ, כי אני רוצה את ההמלצה שלך לשמוע מה...
אני אלך על שתי סדרות בערוץ נטפליקס, אחת מהן זה עזר, סדרת מתח מאוד מאוד יפה, ומהסדרות האלה שמתחילות, שמרתקת אותך למסך.
תן לי לרשום, הזר, אני מודה שלא ראיתי.
הזר, וסדרה נוספת, המזח, גם איזשהו רומן שרק התחלתי וראיתי שני פרקים, אבל נראה שווה ביותר, וגם התוכנית הזאת היא מתקדמת לסיום.
אתה יודע מה אני יכול עוד להמליץ? מה, לא לראות? או לראות, אבל מה שנקרא במסורה,
אני אגיד לך.
וזה קשור לאלימות קצת וזה, נו.
חדשות.
בדיוק. לא צריך מהבוקר עד הערב להיות מעודכנים כאילו איזה חמל. אני באופן אישי מתעדכן פעם אחת בצהריים בסביבות 12, פעם אחת במהדורה המרכזית, 8-9 בערב, לראות מה המצב, לראות מה הנחיות הממשלה. מעבר לזה, לנסות להתרכז. אני מנסה להתרכז בחיים שלי, בתוך הבית, בעשייה מחדש, בונה סדר יום, יהיה טוב בו, אז אני מניח שאנחנו נתראה גם בשבוע הבא.
איתי, היה לי תענוג לשדר איתך כמו כל שבוע.
גם לי, אנחנו שכחנו, לא נתראה השבוע בפאב הפטריה בקיבוץ דן, ביום שישי, למרות התכנון שלנו, זה בוטל בעקבות הקורונה. אני נהניתי גם...
וזהו.
אני יוצא אופטימי מהתוכנית הזאת.
שנדע כולנו ימים הרבה יותר טובים, ושנחזור לשגרה, אמן אמן, ותודה רבה וערב טוב לכם, מאזינים.
יאללה ביי.
יש לכם שאלות? רוצים להתייעץ? חייגו 03